אפשר קצת לחבות, אולי תראו יותר טוב. אוקיי. אז אני ממשיך את הנושא של פעם שעברה, את משל הזורע. ואני אעשה חזרה קצרה, בערך 10 דקות עכשיו. אז פעם שעברה דיברנו בהתחלה בכלליות על המשל. אמרנו שזה אחד משני המשלים היחידים שיש לנו פירוש מלא של ישוע בברית החדשה. ובמשל הזה ישנם 4 סוגי אדמה, כאשר קבוצת הנושאים היא אך ורק האדמה הטובה, היא הקבוצה היחידה שיש לה פרי. ואמרנו שגם הקבוצה הזו, קבוצת האדמה הטובה, הנושאים, היא גם כן מחולקת בתוכה, שלא כל מי ששייך לקבוצה הזאת נמצא באותו המצב או באותה רמה רוחנית. עברנו על מי הוא הזורע במשל, ראינו את ההתייחסות של ישוע במרקוס ד', פסוק 14, הזורע הוא זורע את הדבר, ונעזרנו בפסוקים נוספים לחדד קצת את הפירוש הזה, כמו בראשונה לקורינטים ט' 11, אם זרענו בכם ענייני הרוח, הדבר גדול הוא שנקצור מכם ענייני הבשר, והבנו שהזורע במשל הוא בעצם האדם שחולק לאחרים, מדבר איתם, חושף להם את דבר אלוהים, את האמת שלו, אמיתות רוחניות. לאחר מכן ראינו מהו הזרע, במתי י' ג' פסוקים 18 ו-19, בסוף פסוק 19, כל איש שומע את דבר המלכות, דבר המלכות הוא הזרע, ובלוקס ח' פסוק 11 זה אפילו עוד יותר ברור, וזהו המשל, הזרע הוא דבר אלוהים. אז אני חושב שזה די מובן שהזורע הוא מי שחולק את הזרע, הוא חולק את דבר אלוהים עם אחרים. דיברנו על האדמה הראשונה במשל, ואמרנו שיש כאן שני דברים, את האדמה על יד הדרך ואת הציפורים. בהתחלה דיברנו רק על האדמה על יד הדרך, והאדמות במשל הזה הן מסמלות את הלב שיש לאנשים. האדמה הזאת היא אדמה קשה, והאנשים שהיא מסמלת זה אנשים עם לב קשה. לב שלא מבין, כמו שכתוב כאן, לא מבין כשמדברים איתו על דבר אלוהים ועל האמת. והחוסר הבנה הזאת, אמרנו, זה לא חוסר הבנה בגלל מנת משכל, זה לא קשור לאינטליגנציה, אלא זאת הבנה רוחנית. האנשים האלה לא מבינים בגלל שתי סיבות. הראשונה זה שהם בעצמם לא רוצים להיכנע. הם לא רוצים לציית לדבר אלוהים. והשנייה היא, בעקבות זה שהם לא רוצים להיכנע, אלוהים מסתיר מהם את האמיתות הרוחניות. ואמרנו שאמיתות רוחניות ואת הסודות של מלכות אלוהים, זה לא משהו שביכולת אנושית מלימוד וידע, להשיג ולהבין, אלא אך ורק אם אלוהים בוחר לגלות את זה. כמו שישוע אומר כאן לתלמידיו במרקוס ד' 11, ויאמר אליהם, לכם ניתן לדעת סוד מלכות האלוהים, ואשר מבחוץ להם הכל במשלים. ולמי אלוהים בוחר לגלות את הסודות שלו, את האמיתות הרוחניות הכי עמוקות, למי שירא אותו. ותהילים כ"ה פסוק 14, סוד אדוני ליראיו ובריתו להודיעם, למי שמכבד אותו, למי שמעוניין להיכנע ולציית לו. לאחר מכן עברנו לדבר על הציפורים, במתי ישוע מכנה אותם הרע, ובשאר הבשורות בלוקס ובמרקוס אנחנו רואים שזה השטן. אז הציפורים במשל מסמלות את השטן ואת השדים שלו כמובן, והשטן והשדים שלו מעוניינים לחטוף את הזרעים, את האמיתות הרוחניות, שאף אדם לא יבשע, הוא לא מוכן לוותר על אף אחד. כל פעם שאנחנו מדברים עם מישהו וחולקים איתו את הבשורה ואת הפועל של אלוהים בחיים שלנו, אנחנו יכולים לצאת מנקודת הנחה שהשדים והשטן ינסו להניע את הבן אדם הזה מלהיבשע. ואמרנו שגם אפילו שהאדמה הזאת קשה, ישנו סיכוי קלוש מאוד שאדם יבשע, שהוא שייך לסוג הזה, אך ורק אם הלב שלו יתרכך, אם הוא לא יישאר קשה. ונתנו דוגמאות או דיברנו על זה שיש עדויות על אנשים שכל החיים שלהם התנגדו לישוע, לבשורה, הקשו את הלב שלהם, ורק באחרית הימים שלהם, כשהם ממש עמדו מול המוות, פתאום משהו התרכך בלב שלהם והם קיבלו, כשהם עמדו מול המציאות הזאת. ולבסוף דיברנו על זה שהשטן והשדים שלו לא רק ינסו לחטוף מאנשים להגיע לאמת ולהיוושע, אלא גם מאיתנו שכבר נושאים, שכבר הולכים בדרך הצרה, את האמיתות הרוחניות שאנחנו נחשפים אליהם בקהילה, בלימוד האישי בבית, בהתחברויות עם מאמינים אחרים, וינסו שאנחנו נשאר רדודים, פשרנים, ושאלוהים לא יוכל להשתמש בנו בעוצמה, שנשאר תינוקות באופן רוחני. ועד כאן זה חזרה של פעם שעברה. אז אני ממשיך ממרקוס ד' פסוקים 5 ו-6, את המשל. ויש אשר נפל על מקום הסלע, אשר אין לו שם אדמה הרבה, וימהר לצמוח, כי לא היה לו עומק אדמה. ויהי כי זרוח השמש, ויצרב ויבש, כי אין לו שורש. יש פה כמה דברים שרציתי להדגיש. הראשון הוא ששימו לב שכאן אין הרבה אדמה. אמרנו שהאדמות מדברות על לב האדם, ולמרות שהזרע נכנס לכאן, נכנס פנימה, הוא לא נשאר על פני השטח כמו האדמה הקודמת, כאן אין הרבה אדמה. הנקודה השנייה שיש כאן זה שהצמח ממהר לצמוח וכלפי חוץ. לא פנימה לעומק, אלא כלפי חוץ, הוא ממהר לצאת החוצה. והנקודה השלישית זה השמש, כשהיא זורחת, היא מייבשת אותו לגמרי. הצמח הזה מת כי אין לו שורש. אז גם כאן בדומה למשל הקודם יש את השמש ואת האדמה והזרע וכל מה שקורה. אז עכשיו אני רוצה להתייחס רק, לא להתייחס לשמש. אני רשמתי כאן את כל המראי מקום משלושת הבשורות שבהן מופיע המשל. שלושת הקטעים האלה הם לא מוסיפים מידע חדש. בשונה מהקטעים האלה באדמה הקודמת, אז כן היה מידע שונה או נוסף כשראינו את שלושת הבשורות. כאן אני לא מצאתי שיש הבדלים, אולי חוץ מהניסוח, ופה שכתוב בלוקס כתוב ניסיון, ובמתי ומרקוס כתוב צרה ורדיפה. אבל בתוכן זה די זהה. אז אני קורא ממתי י"ג פסוקים 20-21. והנזרע על מקום הסלעים הוא השומע את הדבר, ומיד ייקחנו בשמחה. ולא אין שורש תחתיו, ויקום רק לשעה. ובהיות צרה ורדיפה בגלל הדבר, ייקשל כרגע. אז הדגשתי פה באדום שפה קבוצת האנשים שנחשפת לדבר אלוהים, מקבלת את הדברים בשמחה ומיד. אפשר להגיד בהתלהבות. ומה שחשוב לי להדגיש, שמדובר כאן על רגשות. עכשיו, כדי לחדד קצת יותר את מה שקורה כאן, אני רוצה לעשות חזרה קצרה על נושא שנלמד כבר בקהילה, שהוא מרכיבי האדם. אנחנו מבינים לפי דבר אלוהים שאנחנו כבני אדם בנויים מגוף, נפש ורוח. לדוגמה, בראשונה לתסלוניקים ה' 22 ו-23. התרחקו מכל הדומה לרע, ואלוהי השלום הוא יקדש אתכם בקדושה שלמה, וכל רוחכם ונפשכם וגופכם ישמר תמים בבוא אדוננו ישוע המשיח. פסוק נוסף, באל הרומים ח', פסוק 16. והרוח ההוא, מדובר על רוח הקודש, מעיד ברוחנו, בחלק בתוכנו שנקרא רוח, כי בני אלוהים אנחנו. ובאיגרת אל העברים ד', פסוק 12. כי דבר האלוהים חיו ופועל גבורות, וחד מכל חרב פיפיות, ויורד עד להבדיל בין הנפש ובין הרוח. בין הדבקים ובין המוח, ובוחן מחשבות לבב ומזימותיו. דבר אלוהים, כשהוא חי, הוא עושה הפרדה בין נפש לרוח. אדם יודע להבדיל בין דברים שהם מהנפש ובין דברים שהם מהרוח. עכשיו, לגבי הנפש שלנו, אני רואה בצורה כללית אולי שלושה דברים שהם חלק מהנפש שלנו. שוב, על סמך הכתובים ועל סמך ניסיון אישי ומחשבות, אז הייתי אומר שההיגיון, השכל והמחשבות, אני לא יודע איך להגד את כל הדבר הזה במילה אחת, הוא חלק מהנפש. לדוגמה, כשישוע מדבר על האיש העשיר ועל העזר, כשהאיש העשיר נמצא במחאובות השאול, הוא חושב, נפשו נמצאת שם, הוא חושב שאם לעזר יקום לחיים וידבר אל אחיו, אז הם ישובו. בנפש שלנו מצויים גם הרגשות, אם זה רחמים, קנאה, כעס, ודבר נוסף, רצונות. איזושהי משיכה חזקה שאנחנו מרגישים מבפנים שנפשנו נורא נורא רוצה דברים מסוימים. עכשיו, הנפש והרוח הם שתיהן נמצאות בתוכנו. הם לא משהו גשמי שניתן לראות, הם לא משהו פיזי. לגבי הרוח, אני לא יודע איך להגדיר את זה במילים כל כך. אני רק מבין, כפי שקראנו קודם ברומים, שרוח הקודש הוא מתחבר לחלק הזה, הוא ממלא אותו, ושאלוהים רוצה שאנחנו נפעל לפי הרוח, שאנחנו נתהלך ברוח. שהרוח תדריך את כל ההוויה שלנו, גם את הנפש וגם את הגוף. אבל בין הנפש שלנו ובין הרוח שלנו, אני עושה את זה בצורה ציורית, יש כאן כמו איזה דלת, כמו איזה מחסום. והמחסום הזה זה הרצון. בלי להתכחש לרצון שיש לנו, לנפש, אנחנו לא יכולים להתהלך ברוח, לא יכולים להיות אנשים רוחניים. אי אפשר. את הדלת הזאת אי אפשר לעקוף עם ידע, עם דעת, עם שירה, אי אפשר לעקוף את הדלת הזאת. דרך אחת זה לעשות איקס על הרצון. זה להתכחש לרצון שלנו ולעשות את הרצון של אלוהים. והסיבה שאני אומר עשיתי את כל ההקדמה הזאת היא בגלל שמדובר במשל הזה על אנשים שהזרע נכנס פנימה לאדמה לא עמוקה ומדובר על רגשות. כלומר כל האמונה שלהם היא אמונה נפשית. היא אמונה שמבוססת על רגשות ועל היגיון אולי, הבנה של פסוקים או כל שהן נבואות, אבל זה אף פעם לא עבר את הדלת הזאת. זה לא הגיע למצב שהם מוכנים להתכחש לנפשם ולעשות את רצון אלוהים. הם עושים את מה שנעים לנפש, מה שנוח וקל. ואחד המאפיינים שלהם פה, כפי שאנחנו קוראים, שהצמח ממהר לצמוח, הוא שהעדות שלהם היא חיצונית בלבד לעיני בני אדם. הצמח הזה צמח החוצה ומהר, העדות היא רק לעיני אנשים. אין חיים אישיים לפני אלוהים, אין חיים ברוח. אז עשיתי פה איזושהי אילוסטרציה כזאת, והמעט האדמה, כפי שאמרתי, מסמל את זה שדבר אלוהים לא חודר עמוק. זאת אמונה רדודה, שמה שמאפיין אותה זה צמיחה מהירה כלפי חוץ, כלומר עדות חיצונית. עכשיו, המצב הזה יכול להיות בקהילות, ואני מאמין שהוא גם קיים, שאנשים שיכולים להגיע לקהילה, להתרגש נורא מהשירים, להתפלל, להבין כל מיני נבואות או קטעים או פסוקים, אבל האמונה שלהם היא רדודה, היא רק אמונה נפשית. הם יתנהגו כמו שנהוג בקהילה, יתלבשו כמו שנהוג בקהילה, ידברו בשפה שנהוג בקהילה, נוח להם וטוב להם בקהילה. המאמינים הם אנשים מאוד נחמדים ועוזרים, ואנשים יכולים נורא להימשך לזה. אבל האמונה הזאת היא לא אמונה אמיתית. לגבי החלק השני שנאמר פה, אני קורא ממתי שוב פעם מפסוק 21. ולא אין שורש תחתיו, ויקום רק לשעה, ובהיות צרה ורדיפה בגלל הדבר, ייכשל כרגע. אז הביטוי הזה שנאמר כאן רק לשעה, הכוונה היא לזמן קצר. והזמן הקצר הזה הוא עד שמגיע מחיר שיש לשלם בעקבות האמונה. האנשים האלה לא היו מוכנים להתכחש לנפשם, ופתאום מגיע מצב שהנפש צריכה לוותר על משהו. יש מחיר, והם לא מוכנים. לגבי הצרות והרדיפות, אז אנחנו חיים היום בתקופה שהיא מאוד נוחה. אנחנו לא נדרשים לשלם בחיים שלנו, לא פוגעים לנו ברכוש, אנחנו לא מתכנסים בסתר, אנחנו יכולים לחלוק את האמונה כמעט בכל מקום. אין עלינו הגבלות. ולכן המצב הזה יכול להיות קיים בקהילות שלנו היום בארץ או בכל מקומות אחרים שזה נוח להיות מאמין. עכשיו, לגבי הצרות והרדיפות, אני רוצה רגע להראות כמה פסוקים מדבר אלוהים, ואני חייב להודות שבנושא הזה יש לי כמעט אפס ניסיון. אני לא שילמתי מחיר גדול עבור ישוע, אבל בכל זאת אלה פסוקים שכולנו צריכים שהם יהיו לנו במודעות ועמוק בתוכנו, כי אנחנו לא יודעים מתי המציאות שאנחנו חיים בה פתאום תשתנה. אז אני קורא מהשנייה לתימותיוס ג' פסוק 12. וכל החפצים בחסידות ולחיות במשיח ישוע, המה ירדפו. בפסוק הזה אין תנאים ואין פה חלק, זה כולם. זאת אומרת שזאת הבטחה. כל אדם שרוצה לחיות חיים של חסידות, של יראת אלוהים אמיתית, להתהלך ברוח, להיות עם ישוע בחיים שלו, הוא ירדף. אין עוד אופציה. זה יבוא בשלב כזה או אחר. באיגרת אל הרומים, פרק ח', פסוק 17, אנחנו קוראים, אם בנים אנחנו, אם אנחנו מגדירים את עצמנו בנים של אלוהים, אם אנחנו אומצנו אל המשפחה של אלוהים, אנחנו גם יורשים, נהיה יורשי נחלת אלוהים וחברי המשיח בירושה. אבל יש פה עוד אם. אם אנחנו נהיה מוכנים להתענות איתו, לסבול למענו, להיות בצד שלו מחוץ למחנה. אם נתענה איתו, למען גם איתו נכובד. זה תנאי להיוושע. אדם שלא מוכן לסבול עבור ישוע, הוא לא ייוושע. אדם שכל הזמן יתחמק וימצא דרך עוקפת רדיפה, יסתיר את האמונה שלו, יתחבא. הוא לא באמת אוהב את ישוע, הוא לא מוכן לעמוד בצד שלו. במתי ה' פסוקים 10 ו-12, ישוע אומר פה דברי עידוד, כשאנחנו נרדפים ומשלמים מחיר. אשרי הנרדפים בגלל הצדקה, כי להם מלכות השמיים. אני חשבתי קצת איך לנסח את המילה אשרי, איך לתרגם אותה, ואני חושב שאפשר להגיד, טוב האדם שנרדף, או מבורך האדם שנרדף, בגלל הצדקה. אשריכם כי יחרפו ורדפו אתכם, ודיברו עליכם בשקר כל רע בעבורי. שמחו וגילו, כי שכרכם רב בשמיים, כי כן רדפו את הנביאים אשר היו לפניכם. ישוע אומר לנו במצבים האלה, לשמוח. אני חושב שחלק מהשמחה במצבים האלה, היא לדעת שאנחנו בדרך הצרה, שאנחנו באמת חיים את האמונה. שאנחנו במקום הנכון. שמחה נוספת שישוע אומר פה, זה לדעת שהסבל הזה הוא לא לשווא. הוא לא סבל שאלוהים מעלים ממנו עין, או לא מודע למצב שקורה, או למה שאנשים עושים לנו, רק בגלל שאנחנו מאמינים בישוע. באיגרת אל העברים זה הזכיר לי את הפסוק, שכל מי שקרב אליו אל אלוהים, חייב להאמין שיש אלוהים וגמול הוא משיב למי שדורש אותו. גמול הוא משיב לדורשיו. אלוהים רוצה שאנחנו נאמין שהוא משיב גמול למי שדורש אותו, למי שנאמן, למי שמוכן לסבול. אז אני חוזר רגע למשל עצמו, ואני מדבר עכשיו על פסוק 6. אז גם כאן עשיתי איזושהי תמונה כזאת, וכדי לסכם, אז השמש במשל מדברת על הניסיון, על הקושי, על הרדיפה, או על המחיר שיש לשלם בגלל שמישהו מחליט להאמין בישוע וללכת אחריו, להיות אליו נאמן. היובש של הצמח שהוא התייבש זה הכישלון, הכישלון ברדיפה הזאת. האמונה של אותו אדם שהוא כמו הצמח הזה היא מתה, היא לא עמדה ברדיפה הזאת. והדבר האחרון שלא דובר עליו בכלל זה השורש. אז ישוע גם לא הזכיר את זה, אבל אני מבין שהשורש הוא בדיוק הפוך לצמיחה המהירה. אם הצמיחה המהירה היא משהו חיצוני שאחרים יכולים לראות, איזושהי עדות חיצונית כלפי אחרים, אז השורש הוא בדיוק הפוך. הוא החיים האישיים שאף אחד לא רואה. החיים ברוח לפני אלוהים, ההחלטות שכל אחד מאיתנו עושה במהלך היום יום, התפילות האישיות, המחשבות שאנחנו חושבים עליהן. ולסיכום, אני רציתי לקרוא קטע ממתי, גם כן, פרק ז', פסוקים 21 עד 27, שהוא, להבנתי, לפחות בחלק האחרון שלו, מאוד מאוד מקביל לסוג האדמה הזה. אז אני מקריא מפסוק 21. לא כל האומר לי, אדוני, אדוני, יבוא במלכות השמיים, כי אם העושה רצון אבי שבשמיים. כדי לעשות את הרצון של אלוהים, יש רצון אחר שחייב למות. והיה ביום ההוא, יאמרו רבים אליי, אדוני, אדוני, הלא בשמך ניבנו, ובשמך גירשנו שדים, ובשמך עשינו נפלאות רבות. אז אענה בם, לאמור, מעולם לא ידעתי אתכם, סורו ממני פועלי אבן. לכן כל השומע את דבריי אלה, ועשה אותם, אדמהו לאיש חכם, אשר בנה את ביתו על הצור, רשמתי פה בסוגריים, זה סלע, וירד הגשם, וישטפו הנחלים, וינשבו הרוחות, ויגעו בבית ההוא, ולא נפל, כי יוסד על הצור. הייתי אומר שזאת תמונה, אם אני עושה אותו דבר כמו המשל שקראנו, לאדמה הטובה, לזרע שיש לו שורש, כמו הבית הזה שיש לו יסודות על הסלע. ולהפך, כל השומע את דבריי אלה ולא יעשה אותם, ידמה לאיש בער, איש טיפש, אשר בנה את ביתו על החול, וירד הגשם, וישטפו הנחלים, וינשבו הרוחות, ויפגעו בבית ההוא, ויפול, ותהי מפלתו גדולה. כאן, גם כן, הגשם, הרוח, השיטפונות, זה כמו השמש. זה הניסיונות, הקושי, המחיר. ואותו אחד שבנה על החול, זה כמו אותו זרע שאין לו שורש. שכל האמונה שלו היא מסתכמת בהבנה שכלית ורגשות. אז שאנחנו נבנה על הסלע.